טוב, שלום, ערב טוב. לכבודו של הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו. אני רוצה להזכיר, לרענן לכולם את הסיפור הידוע. קראתי אותו היום כמה פעמים בספר מאור ישראל, שנכתב על ידי חתנו, שכותב כמה וכמה פעמים בהקדמה ובתוך הספר שהסיפורים אומתו ונבדקו על ידו. ואחד הסיפורים המפורסמים זה על אותו חייל שנפגע קשה במלחמת יום הכיפורים. הוא חטף כדור בגב, והוא נהיה משותק, ונהיה מרותק לכיסא גלגלים, אבל זה לא עצר שם, והתחיל חשש גדול לנמק באחת הרגליים, הרגל השנייה, ברוך השם, הייתה בריאה, והבן אדם הזה היה, החייל הקדוש הזה, היה רחוק בתודעה מתורה ומצוות, והרופאים כבר התחילו לדבר על לכרות את הרגל, אז בלית ברירה הוא נסע לפי ההמלצה ולפי כל הסיפורים שהוא לא כל כך האמין להם, הוא נסע אל הבבא סאלי. הבבא סאלי מקבל את פניו, הוא כאמור על כיסא גלגלים, והוא אומר לו מה צריך. הוא אומר לו, הרגל בסכנה גדולה. שואל אותו הבבא סאלי, אתה מניח תפילין כל יום? אמר לו, לא. אמר לו, אתה שומר שבת? אמר לו, לא. ואז בפיקחותו ובדרך המיוחדת שלו, הבבא סאלי נתן לו מוסר. הוא אמר לו, אתה יודע שבורא עולם הוא מחיה אותנו. והאמת היא שמה שהרגל האחת שלך היא בריאה, זה נס. כי הרי אתה לא מקיים את מצוותיו. לא שבת, לא תפילין. האמת היא שלא היית צריך ללכת אפילו על רגל אחת. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו חס עליך, נתן לך רגל אחת בריאה. על ידי כן הבבא סאלי עורר אצלו את האמונה, אז תפקחנה עיני עיוורים. הוא ברגע אחד הבין את המציאות האמיתית, האמונה שגנוזה בקרבו הפציע, ואז הוא מהר בבכי. והוא באמת הבין שהוא צריך להשתנות. נתן לו הבבא סאלי את שתי ידיו, ואמר לו, אם אתה מבטיח לחזור בתשובה, לקבל עליך הנחת תפילין, שמירת שבת, ומתוך זה את כל המצוות, אני אברך אותך. הגיש לו את שתי ידיו, הוא נשק אותם, ובזה הבבא סאלי סיים את פעולתו. אמרו לו הגבאים, עכשיו תקום. הוא לא הבין מה הם רוצים ממנו. אמרו לו, תקום. נכה מרותק לכיסא גלגלים. קם, התחיל ללכת לאט, הגיע אל הדלת, יצא מהבבא סאלי, אז לא היו פלאפונים, לא וואטסאפ, לא שום דבר, שאל איפה יש פה טלפון. אמרו לו, יש טלפון ציבורי עם אסימונים, כמו פעם, היה פה במכון מהיר למטה, טלפון ציבורי עם אסימונים. כשאני הגעתי לקריאת משה, היינו באים לפה כדי לדבר עם סבא וסבתא. הלך 200 מטר, כשהוא לא מאמין, 200 מטר, הולך, מתקשר, אלה שמסביב הבינו שמדובר פה בדבר הזוי, והתרגשו יחד איתו, התחילו לרקוד איתו, היו שם בני תורה, בני ישיבה, בנתיבות. חזרו אל הבבא סאלי ועשו סעודת מצווה גדולה ועצומה. מניין הכוח לדבר הזה? אנחנו מוצאים במצווה הזאת הראשונה שנצטוו ישראל בפרשת השבוע שלנו, החודש הזה לכם ראש חודשים. קידוש החודש, על פי חז"ל, הוא נותן לחכמי ישראל כוח שהוא למעלה מן הטבע. יש ירושלמי במסכת כתובות, שסנהדרין בכוח קידוש החודש משנים טבע פיזי. לא ניכנס עכשיו לפרטים מפאת קיצור הזמן. ההקדמה ליציאת מצרים זה החודש הזה, דגש לכם, אתם אחראים, אתם מקדשים. אנחנו אומרים, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. כלומר, לולא יציאת מצרים, גם אנחנו, העם הנבחר, היינו משועבדים. יש טבע, ריבונו של עולם ברא את הטבע. אבל כמו שריבונו של עולם לא משועבד אל הטבע, כך עם ישראל, שהוא לא מנוכר לטבע, והוא לא זר לטבע, אנחנו חיים בתוך הגוף, אבל יש לנו כישרון לא להיות משועבדים. יציאת מצרים לא העיפה אותנו לחלל, היא רק מאפשרת לנו לחיות כאן ללא שיעבוד. להפך, הטבע הוא משועבד לנו. עכשיו, מה פירוש הדבר? הטבע משועבד לנו. לכו תגידו לנכה, תקום וזה, זה לא יעבוד. הבבא סאלי היה כולו, כמו כל משפחתו, עמל בתורה ברמה כזאת ששברה את הטבע לחלוטין. עמל התורה של משפחת אבוחצירא מאז ועד היום, זה עמל שהוא בלתי נתפס. סיפרו לי היום על הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, שהוא נסע פעם לבבא סאלי. הגיע לשם, אמרו לו, אין קבלת קהל, הרב לומד עכשיו. כל כוחו של הרב זה מתוך הלימוד. ורק אפשרו לו להציץ, לראות לימוד של הבבא סאלי. ואפשר היה לראות, כי הוא היה מנותק לגמרי. והוא ראה אותו יושב בישיבה מזרחית, עמל בתורה, וכשהגיע לאיזושהי סברה, אז הוא מחה במקום ידיים, הוא מחה את כפות הרגליים. כזאת תורתך שהשואי. כל השקידה של משפחת אבוחצירא זה עמלות כזאת בתורה, שעליה כתוב שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. כל העולם הזה הוא כלי. כל חוקי הטבע הם כלים להופעת התורה בעולם. וכשיש אנשים קדושים, חכמי תורה, לא רק במשפחת אבוחצירא, אלא כל חכמי תורה שהם הופכים בעצמם להיות גופם תורה, תורה דילי, אז המציאות היא מתיישרת לפי ברכתם. על
בחודש הזה לכם, אנחנו מוצאים דברי פלא בריטווה. אנחנו בפרשת כי תבוא קוראים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. השם הוציא אותנו ממצרים במורה גדול. מה זה מורה גדול? אז כתוב במחילתא, וכך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. אומר הריטווה, השם נגלה במצרים, הרי זה מה שהפסוק אומר, היה גילוי שכינה במצרים, אף על פי שמצרים היא ארץ טמאה, והיא גם מלאה גילולים, שואל הריטווה, מתי נגלה עליהם במצרים? שתי פעמים. פעם אחת בראש חודש ניסן, באלף ניסן, ופעם שנייה בליל תתוו בניסן, בשעת הגאולה. למה גילוי שכינה, אומר הריטווה, מכונה מורה גדול? כי הרואה פני שכינה ירא מאוד. אם כן, החודש הזה לכם, לפי הריטווה, והוא מביא מדרש, זה גילוי שכינה. השכינה נגלית עלינו. על פי זה אפשר להבין, מחילתא, שגם אותה אנחנו אומרים בהגדה של פסח, יכול מראש חודש. תלמוד לומר, ביום ההוא. ועוד מדייקים חז"ל, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. כלומר, את סיפור יציאת מצרים, צריך לספר דווקא בליל הסדר. והמינה של המחילתא, יכול מראש חודש, היא תמוהה מאוד. עוד מעט גם תשאל, יכול בפורים? יכול בט"ו בשבט? מה פתאום שתספר בט"ו בשבט את סיפור יציאת מצרים? למה באלף ניסן יש לך הווה אמינא? עד שאתה צריך לימוד, לא, לא, זה רק בליל הסדר. ברור שבליל הסדר, רק בליל הסדר, המצווה לספר ביציאת מצרים. יש מצוות, זכירת יציאת מצרים. אבל המצווה לספר זה ודאי בליל הסדר. מה הווה אמינא? אבל, אומר הרב שפירא זצ"ל, משום שעל פי דברי הריטווה, זכינו למורה גדול לגילוי שכינה פעמיים, פעם אחת בראש חודש ניסן, ופעם שנייה בלילה של שעת הגאולה. לכן, יש מקום לומר, כיוון שכבר התחילה התגלות שכינה, כבר התחילו להתנוצץ נצנוצי גאולה, כבר מראש חודש, אז יש הווה אמינא. והמסקנה היא שסיפור יציאת מצרים הוא דווקא הבסיס של ההתגלות בלילה הזה. אבל זה כוחו של עם ישראל. רב צודה בשיחות מעריך מאוד, ממש כדאי לקרוא בכלל את כל שיחות הרב זיודה, אבל הדברים הללו על החודש הזה לכם, על הכוח הזה של ישראל לקדש את הזמנים, מופיע בשיחות המון המון פעמים. זהו יסוד מאוד מאוד גדול, שלעם ישראל יש כישרון, יש כוח, יש יכולת לקדש את המציאות, וזה העובדה שראינו, פתחנו בסיפור על הבבא סאלי. זכותו תגן עלינו, אמן.